מגיד המישרים הרב מנחם שטיין.
כל המאזינים בארץ ובעולם, אנחנו היום בימים של בין פורים לפסח. עוד אתמול חגגנו בירושלים עיר הקודש את הפורים של המוקפין, וכל הימים הללו מתענית אסתר, חמישי, שישי, שבת, ראשון, שני, היו ימים שהם בעצם מרוממים אותנו אל גובה אחר של התבוננות בגודל מעשה הבורא ששומר עלינו מכל אלה שעומדים עלינו לחלותנו. ואנחנו מתקרבים לפסח, ובאמת הגמרא שואלת מדוע לא עשינו את הפורים באדר א'. השנה הייתה שנה מעוברת, שנה שיש בה שני אדרים, מדוע לא קופצים מיד לעשות את המצווה באדר הראשון? יש לנו כלל, מצווה הבאה לידך אל תחמיצנה, אין מעברין על המצוות, זריזים מקדימים למצוות. לשני החודשים האלה קוראים אדר, אז מדוע לא קופצים ועושים את כל המצוות של פורים כבר באדר הראשון? הגמרא שואלת את השאלה הזו במסכת מגילה, והגמרא עונה באחת התשובות שיש עניין לצמצם את הזמן שבין פורים לפסח, כלומר להצמיד כמה שיותר בין פורים לפסח. אם היינו עושים את הפורים באדר הראשון, היה יוצא הבדל של חודשיים בין פורים לליל הסדר. וכיוון שיש עניין למסמך גאולה לגאולה, לסמוך את גאולת פורים לגאולת פסח, לכן מתגברים על העניין הזה של הזריזות ודוחים את כל הניהוגים של ארבעת הפרשיות שקוראים בחודש אדר, שקלים, זכור, פרה והחודש, ואת הניהוגים של פורים עצמו לחודש אדר השני, כדי שזה יהיה קרוב יותר לפסח. הגמרא לא מסבירה מה פשר הדבר, מדוע זה כך, מדוע באמת העניין הוא שיש עניין להצמיד. התשובה היא, יש כאן שני יסודות שהם כל כך קשורים זה לזה, והיסודות הם כוח התשובה וכוח התפילה. כוח התשובה והתפילה והתורה, תשובה ותפילה הולכים ביחד, כידוע. תשובה, תפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה. נתנו צדקה בפורים, הרבנו ברעות על ידי הנושא של משלוחי מנות, וקיבלנו תורה שבעל פה ברצון קיימו וקיבלו היהודים עליהם ועל זרעם מרצון את מה שבעבר קיבלו בכפייה, ועכשיו לא היה צריך לכפות עלינו את ההר כגיגית כדי לקבל את המרות של חכמי תורה שבעל פה ולעמול בתורה שבעל פה, אלא קיבלו מרצון מאהבת הנס. ולכן ליהודים הייתה, לא כתוב תורה ויום טוב ומילה ותפילין, אלא ליהודים הייתה אורה זו תורה ושמחה זה יום טוב, וססון זה מילה, ועיקר אלו תפילין. שואל השפת האמת, אז למה לא כתוב ליהודים הייתה תורה וחג יום טוב וגם ברית מילה וגם תפילין? תשובה היא, הגיעו להרגשה שזה האור האמיתי, תורה זו השמחה האמיתית, חגים ומועדים זה הססון האמיתי שאדם נושא על גופו את היותו שגריר של אלוקים בעולם הזה. יש לו צורת של שם י' וי' כ' ו' כ', על מערכת הגוף שלו כידוע, וגם יש לו את הכתר של התורה על ראשו, שהכתר של תורה הוא זר זהב סביב, הזר הזה שנקרא תפילין כידוע. אז הצמידות בין כוח התורה לכוח התשובה ובעיקר התפילה שהיה בחג הפסח, כידוע עם ישראל סבל קשות, והסיבה בין השאר לסבל הזו במצרים היה משום שהפה היה בגלות. הפה הפה, כך מגדיר זאת משה רבינו, אכן נודע הדבר. אומר משה רבינו, לא ידעתי למה האחים שלי וכולנו סובלים כל כך בגלות הזו. אבל כשהוא ראה את אחד הסימפטומים לכך שדתן הולך ומלשין עליו במשטרה המצרית על כך שאתמול הוא הציל אותו מרצח במכות מאותו מצרי שהיכה איש עברי מאחיו, ואותו מצרי ממש היכה אותו מכות נוראיות, ומשה לא עמד מנגד, ואיפן כובע חוב היער כי אין איש, ויח את המצרי ויתמנהו בחול. הולך אותו ניצול עמוקי היד התן, ומלשין עליו אצל משטרת מצרים, ופותח את הקבר ומראה שמשה חיסל את המצרי הרוצח הזה. אמר משה, עכשיו אני מבין, הפה נמצא בגלות. תכלית הפה זה קירוב בין אנשים, ידידות בין אנשים, ללוש, כך אומר רבינו סעדיה גאון, מסביר שהמילה לשון זה מלשון מלאכת לש, כשם שכשמכניסים אוכל לפה אז הבורא ברא מערכת לישה פנימית שבאמצעות השיניים, הלשון, כל חלל הפה, והרוק שהבורא שם את הנוזל כל כך יקר הזה, ששמו רוק, בלי יובש בפה, וזה לש את האוכל, ומכין אותו לקראת עיכול על ידי הרפלקס של הבליעה. זה התפקיד הראשון של הפה, לאכול. כך בורא העולם נתן תפקיד נוסף לפה, והוא לדבר, וגם שם זה נקרא לשון. מה מטרת הלשון? ללוש את הלבבות של אנשים. הכוח של הקומוניקציה והדיבור בין אדם לחברו נועד כדי לחבר את הלבבות. חובת הלבבות אומר שהלשון קולמוס הלב. הלשון זה ביטוי למה שמתרחש בלב. אדם מבטא את הערכתו, את אהבתו, את הערצתו. אדם שומע דברי עידוד ונוחם. זה מחבר את הלבבות. זו המטרה. אצל פרות ועגלים, אצל חיות ובהמות, אין מושג של דיבור. אין שום קשר בין פרה לפרה, כלום. אבל אצל אדם, הקשר האמיתי הוא על ידי המילים. אנשים זרים זה לזה. איך הם נעשים ידידים? איך הם נעשים אוהבי נפש כמו דוד ויונתן? על ידי המלל, אהבה, אחווה, המילים של קומפלימנטים, שבחים, הבעת הערכה. וזה גורם לחיבור בין אנשים. זו המטרה, אומר רבינו סעדיה גאון, שהבורא ברא לאדם את כוח הדיבור, לחבר בין אדם לחברו, וגם לחבר בין אדם לבוראו, כוח התפילה. המילה תפילה, אומר השלה הקדוש, זה אותיות פתילה. פתילה, תפילה, תפילה, פתילה. פתילה זה חוט שמחבר בין הלהבה לבין השמן. כך התפילה מחברת בין החלק הרוחני, הבורא, ואנחנו בחלק הרוחני שלנו, הנשמה, לבין הגוף. ואנחנו מתנתקים באותה שעה מהמציאות החומרית שמסביבנו, ומייחדים את נפשותנו לחיבור ולדיבוק בו יתברך. דווקא נפשי אחריך, כפי שאומר דוד המלך, בי תמכה ימיניך. נחשפה וגם קלטה נפשי לחצרות השם, מושכני אחריך, נרוצה. זו המטרה, לחבר בין אדם לחברו ובין איש לאשתו. ומה קרה כאן במצרים? הולך אותו דתן ומפריד, הולך וגורם באמצעות ההלשנה הזו שמשטרת מצרים רודפת אחר משה, ומשה נאלץ לברוח לחוץ לארץ ל-60 שנה, לא פחות. מגיל 20 עד גיל 80 הוא נאלץ לברוח מפני החיילים של פרעה, ופרעה הפעיל את כל כוחות המודיעין שלו, כמו שיש היום שבק, יש היום את המחלקה שנקראת אמן, אגף מודיעין בצהל, יש אגף שנקרא, יש מושג שנקרא מוסד, האגף לתפקידים מיוחדים. הוא הפעיל וחיפש את משה ובער לו, למרות שאותו משה גדל אצלו ממש שנים, אבל הוא לא רצה לסלוח לו. ועד כדי כך הוא היה בסכנה, משה רבינו, כל ה-60 שנה האלה, שהוא קרא לאחד הילדים שנולדו לו במדיין, אליעזר. גרשום ואליעזר. למה אליעזר? מרבורי התברך שמשה קרא לו אליעזר בפרשת יתרו, כי אלוקי אבי בעזרי ויצילני מחרב פרעו. הבורא שמר עליי בכל מקום בעולם, מהאמן, מהמוסד, מהשבק. כל הזמן הם פספסו כשהם ירו בי ולא הצליחו לפגוע בי. אז אני קורא לשם שלי על שם, לבן שלי על שם הנס, אליעזר, יצילני מחרב פרעו. עד שבתום ה-60 שנה, בגיל 80, השם יתברך אמר למשה, זהו, אתה יכול לחזור למצרים, מתו כל האנשים המבקשים את נפשך, בוא תגאל את ישראל ותוציא אותם ממצרים. זה היה הגדרה של משה לסיבת השיבוד. אכן נודע הדבר. עכשיו אני מבין למה הם סובלים כל כך. צורת אדם זה פה נקי. פה שמחבר בין הבן אדם לאשתו, בין איש לחברו, מפרגן כל היום, אומר מילים של נוחם, מילים של חיזוק, בשום אופן לא מילים של הפרדה. יש לנו אחד מפריד שנקרא מצורה. מצורה הזה, יש לו דין שאין אותו בשום תומה שבה מלבד תומת מת. איזה דין? מחוץ למחנה מושבו, בדד ישב מחוץ לגימל מחנות, חוץ למחנה כהונה, לוויה וישראל. יש לו דינים של מת. מצורה חשוב כמת, מצורה באה על השון הרע. אומר לי הבורא, אתה יודע למה הוא כמו מת? כיוון שהמציאות שלו היא מוציא שם רע. הוא מפריד בין אדם לחברו ובין איש לאשתו. ההפך מהתפקיד של הפה שבראתי לאדם. אני בראתי לאדם פה כדי ליצור לישה, ללוש את הלבבות של אנשים ולהפוך אותם לאחד. כמו שאישה רוצה לאפות עוגה, אז היא שמה על איזשהו משטח מסוים וניל, קמח, ביצים, סוכר, פירות, מיץ פירות, מיני פירות, ולשה את הכל לאיסה אחת. זה נקרא גלגול, מגלגלת את הכל, מפרישה חלה, ואז היא הופעה את זה. כך התפקיד של הפה של האדם זה לשון. ללוש, מלאכת לש, מלמד את מלאכות שבת. הבן אדם הזה במקום ללוש הוא מפריד. מספר ברדיו כל הזמן שפלוני דיבר על אלמוני, ואלמוני דיבר על פלוני, והראש ממשלה הזה לא בסדר, וזה לא בסדר, וזה עשה גנב, וזה כל הזמן הפרדות, הפרדות. מפלגה זו אמרה על מפלגה זו, רובן אמר על שמעון, ואז שמעון אומר שהוא שומע שרובן אמר עליו, שונא אותו שנאת מוות, מיד מוחק אותו, מוחק, מוחק, לא נשאר לו חברים, כולם מחוקים כבר, שנאה נוראית. ההפרדה הזו, אומר הבורא, אדוני, אתה לא ראוי להיות בחברה. מחוץ למחנה מושבו, צא מחוץ לגימל מחנות ואתה נחשב כמו מת. כיוון שאדם חי צריך ליצור אחדות, ליצור קירוב. כל דבר, אדם מוצלח לפרגן לו, אדם חלש לעודד אותו. כל המציאות של האדם זה רק לפרגן ולפרגן ולהיטיב ולהיטיב. כמו שרבינו חיים מוולוז'ין אומר בשם הגאון מווילנה, שכל בריאת האדם בעולמו אינה אלא לערוך מערכות בטובת חברו. פשוט לתכנן ולחשוב כל היום, איך אני עוזר יותר לאלה שמסביבי, איך אני יותר מסייע להם. כך הגדרת הגאון מווילנה בפי תלמידו רבינו חיים מוולוז'ין את מטרתו של האדם בעולם. מישהו מכיר אג'נדה כזו בטורקיה, בארצות הברית, אולי בגרמניה, אולי בפקיסטן, בבריטניה? יש איזו אוניברסיטה ששם מלמדים בפקולטה שכל מטרתך בעולם זה לא קריירה ולא דירה יפה ולא מכונית ולא דירה מפוארת, אלא רק דבר אחד, איך יותר לעזור לזולתך בלב, בנפש, בגוף, בממון, ובזה להיות דומה לבורא העולם, שהגדרה שלו היא גומל חסדים. מה הוא גומל חסדים? אף אתה יהיה גומל חסדים. מה הוא רחום? אף אתה יהיה רחום. מה הוא חנון? אף אתה יהיה חנון. זה שורש העם היהודי שהוא שונה מכל העולם. אברהם אבינו, אברהם אבינו עמוד החסד, זה הכוח שהוא פרסם בעולם, ועם זה התחיל העם היהודי, היהודי הראשון בעולם שנולד בסוף האלף השני, בשנת 1948 לבריאת העולם, למשפחה של עובדי אלילים כמו תרח, כל המציאות שלו זה, מי מביא לי את הנשימות בלי מחולל חמצן? אני לא ארגע עד שלא אברר מאיפה אני מכניס חמצן ומוציא דו-תחמוץ את הפחמן. מי מביא לי את הפעילות של הכליות ללא צורך לרוץ לבית חולים השרון או בלינסון או שערי צדק, לדיאליזה פעם ביומיים, לחמש שעות ואחרי זה עוד שלוש עד חמש שעות חולשה מוחלטת. אלא אני הולך לזמן קצר, מתרוקן, ואני חוסך לא רק את הסבל הזה של הדיאליזה, אלא קיבלתי בחינם 350 אלף דולר, הועיל וכל כליה בשוק האיברים להשתלה, עולה 175 אלף דולר. שתי כליות בשני הצדדים, 350 אלף דולר. אני רוצה לראות את הבן אדם שיוצא לשירותים, נוטל ידיים ולא מוריד דמעה של עושר לאחר שהוא מברך על כך שהבורא הביא לו 350 אלף דולר, לא כדי לממן ניתוח מסובך כמה שבועות ואחרי זה להתאושש עוד כמה שבועות ולהפך לשבר כלי, אלא חצי דקה, דקה, והוא מתרוקן וממשיך בפעילות מלאה. אני רוצה לראות אם יש בן אדם שפוי שהוא מתרוקן בדקה ולא רוקד בברכת אשר יצר מדי יום ביום או מספר פעמים. אם הוא לא כזה, אני לא נעים לי לומר, הוא לא נקרא לי אדם מן היישוב, חסר כל תבונה בסיסית, אפס אינטליגנציה, אפס אינטלקטואליה. א' ב', זה אברהם אבינו. הוא חקר, מי נותן לי את השמש? מי שם כדור אש פי אין ספור מכדור הארץ של מיליונים של מעלות צלסיוס באוויר בלי עמודים ולא נופל לי על הראש ולא בוכה כשהוא אומר יוצר אור ובורא חושך עושה שלום ובורא את הכל המאיר לארץ ולדרים עליה ברחמים. הוא לא הולך בערב ובוכה בהתרגשות אשר בדברו מעריב ערבים בחוכמה פותח שערים ומסדר את הכוכבים במשמרותיהם ברקיע כרצונו. איך זה יכול להיות שבן אדם רואה שיש לו ליד המיטה שלו מיליונים של דולרים ותכשיטים בשווי מיליונים ולא מברר מי שם לו את הדברים האלה ליד המיטה? היעלה על הדעת, יש לו שתי עיניים מתפקדות, יש לו רשתית, קרנית, יש לו גם אישון, יש לו, אין לו צורה בקטרקט, אין לו גלאוקומה, אין לו בזילה, אין לו יובש. שתי מצלמות, איך אמר בני אורי הזצל, שתי מצלמות בתלת מימד בצבעוני. והולך ומרביץ עם זה לבורא בזה שהוא מחזיק את המסך, שהבורא לא מרשה להחזיק אותו. ומציץ באמצעות כל מיני לוויינים, וכל מיני כבלים, וכל מיני סיבים אופטיים, במקום שהבורא לא מרשה. איך אמר בני בחורי אורי הזצל, שעוד כשלושה שבועות, שבועיים, יורצה את ה-11 שלו. אתה רוצה לראות קליפים וסרטים? בבקשה, תייצר מצלמה לבד. לא במצלמה של אלוקים. אל תתחיל איתו יותר חזק ממך, לי הוא לקח עין אחת. אתה רוצה לראות סרטים? אתה רוצה להחזיק מראות שאפשר בלחיצת כפתור להגיע למאות מיליוני אתרי תועבה מהסוג שלא היה בהיסטוריה האנושית? שמעולם לא צולמו כאלה מצבים? בבקשה, תייצר מצלמה לבד, לא במצלמה של אלוקים. זה התודה רבה שלך לאלוקים, שאתה לא צריך ניתוח בראש לתקן את העין, שאתה לוקח את העין הזו ומשתמש בה נגד רצונו. בזכות השכנוע של המסר הזה, אמרו לי קדושי הדור הזה, הוא קיבל שש שנים מתנה בניגוד לכל הרופאים בעולם שאמרו לו שהוא יחיה לכל היותר שלושה חודשים מאז שגילו לו בגיל 28 מה מתרחש לו בעין השמאלית. אבל הוא החליט להקדיש את מה שהבורא נותן לו כדי לפרסם את שמו בעולם. אמר, הועיל וקיבלתי מתנה, קיבלתי מכה בעין, אני אפרסם מצוות שקשורות לעין. ואז הוא הסתכל בספרים וראה שכתוב שהמצווה המרכזית שקשורה לעין זה המצווה של לא תטורו אחרי עיניכם. הלך מקהל לקהל, הלך מקבוצת בנות לקבוצת בנות אחרת, אמר תפסיקו להוציא לנו את העיניים ולגרות לנו את היצרים, זה גורם לנו שעין רואה ולב חומד, וכלי המעשה גומרים, אתם פשוט הורסות אותנו, בגלל השוויצריות שלכם שאתם רוצות לראות יפה ברחובות ולהשוויץ עם הגוף שלו שלכם, אלא של הבורא, אתם מזיקים לכל הבחורים. זה יפה? זה הגון? המורה בצ'יק שם אתכם בסוף המחלקה בבית חולים תל השומר, כאבן שאין לה הופכים עם איזה פיג'מה של בית חולים. בגרגיר קטן של קורונה. זה התודה רבה של הגוף הבריא? מה, הבגדים נועדו להחביא את הגוף, לא להבליט אותו. מי לא מבין את זה? זה התובנה הכי אלמנטרית בעולם. אנחנו לא פרות, לפרה אין חצאית ואין חולצה. אבל אדם יש לו צלם אלוקים, והבגד נועד להחביא את הגוף. יש לו נכבדות, הוא חשוב, כמו מלכת אנגליה. מה אתה הולך ומבליט וכל הזמן קצר וצמוד וסטרץ' וטריקו ולמספיק? זה עושה נזקים לבחורים, תראי איך הם נראים. זה נורא, נורא גורם להם לבלבולים, ועיבוד החשק להתפלל, ללמוד תורה. מה זה? זה בעצם זרע אברהם. אברהם בדק, לא נתן מנוחה. וכידוע, פסח הוא כנגד אברהם אבינו. כך אומר הטור בסימן תף י' זין, באור החיים, בשם אחיו רבי יהודה, רבינו יעקב בעל הטורים, לא של רבינו אשר, הראש, כותב, אמר אחי, ג' רגלים כנגד ג' אבות. פסח כנגד אברהם, שבועות כנגד יצחק, וסוכות, יעקב נשא סוכותה. פסח כנגד אברהם, ידוע שהיה קורבן, אברהם אכל, באותו בזמן שהוא ירח אותם, היה, בזמנו היה עניין של פסח היה. יצחק, זה קשור לעיל של יצחק שרוכב במקומו, והשופר של מתן תורה בחג השבועות, הוא היה מקרן שמאל של אילו של יצחק. כך אומרים חזל בפרקי דרבי אליעזר, ומביא את זה התור, רבנו יעקב בן הראש, בשם אחיו רבי יהודה. אז שבועות כנגד יצחק, ויעקב נשא סוכותה, וקרא למקום סוכות, אברהם, פסח. למה? כיוון שאברהם זה שתי היסודות החזקים ביותר של בסיס העם היהודי, שלכן הבורא בחר בו, ולא בחנוך ולא בנוח ולא בשום אחד אחר צדיק שהיה לפניו. הסיבה היא משום שאת היסודות לקיום צורת אדם אברהם השיג בדור מספר 20. 10 דורות מאדם הראשון ועד נוח, ועוד 10 דורות מנוח ועד אברהם. הדבר הראשון, מי הבעל הבית? מי הבעל הבית? יש לי רגליים, יש לי לב, יש לי אוזן, אני לא צריך מכשיר שמיעה, שומע טוב. מי שם את זה שם? מה זה שאלה פנאטית מדי? שרק חסידי סאטמר או חזונישניקים שואלים אותה? מה זה לא שאלה הכי אלמנטרית שכל רופא של מכבי או רופא של כללית או מיוחדת או לאומית, כל פרופסור או כל שופט עליון אמור לשאול אותה? אדוני, מי שם לך את השבלול באוזן? תשאל קלינאי תקשורת, איך עובד הכל שמיעה? מי? זה נבע מפיצוץ. איך אפשר להסתכל על האנשים האלה בערכה? איך? הוא פרופסור, הוא ראש ממשלה, הוא שופט עליון, הוא הייטקיסט. אי אפשר לגמור את הגודל של התחושה של האכזבה. איפה האלף בית של השכל שלו? מה זה? כך אומר מלחמון וסרמן בספרו קובץ מאמרים, היעלה על הדעת שבן אדם אינטליגנטי משתמש באוזן ולא שואל מי שם לו את האוזן? היה יהודי בפתח תקווה שהיה לו הפרעות קצב בלב, אז עשו לו מטעם מכבי בפרוקרדיה, היה פעם אלון בזל, אולי גם היום בתל אביב, שמו לו קוצב לב שם. הוא היה כבן 63-64, שמו לו, השתילו לו קוצב עם בטריה. אז הרופא הסביר לו מה זה הקוצב, מחברים את זה שם לאיזשהו עורק או איזשהו דבר, וזה מזרים פולסים חשמליים לתת יציבות ורציפות, שלא יהיה בעיות, כמו שיש לראש הממשלה. ואז הוא שאל שאלה את הרופא, טוב, אני מבין מה שהסברת לי, באמת, תודה רבה, יפה מאוד. תגיד לי, מי שם לי חשמל בלב 64 שנים עד היום שאתה שם לי את הקוצב? ראית לחתיר 64 שנים, לא לי שום בעיה. שום בטריה. אתה אומר שיש חשמל טבעי בלב, חשמל שיוצר את הדופק הזה של ההתכווצות וההתפשטות, שזה ממש מהות החיים. מכל משמר לצור ליבך, כי ממנו תוצאות חיים. מי שם את זה? עכשיו אתה שם, אני מבין, פה רחוב הירקון, יש מלון בזל פה, לקחתם פה כמה קומות, פה גרדיה, תל אביב, מצוין. אבל מי שם לי את זה? בפתח תקווה 64 שנים, אני באתי מרומניה, הוא אומר. מרים את הראש עם הקוקו שלו מאחורה, יש גם רופאים עם קוקו, גם זה קיים היום. אני אומר לו, תשמע, השאלה שלך היא מאוד שאלה רצינית, שאלה פילוסופית עמוקה מאוד, וכנראה לא כאן המקום לדון בה. שמעת? מה שכל ילד יהודי יודע 3,336 שנה, שנחגוג בעזרת השם אתמול בעוד 4 שבועות, ליל הסדר. א' ב' בראשית ברא אלוקים, רמב״ם, רבי שמעון בר יוחאי, כל גאוני העולם, אחוז הכי גבוה של יהודים יש בחתני פרס נובל כבר עשרות שנים. אותה קבוצה שהבורא חנן אותם בדעה יותר חזקה מכל האנושות, אשר בחר בנו מכל עם ורוממנו מכל לשון. והוא אומר שזו שאלה פילוסופית עמוקה, האם זה בא מפיצוץ כלשהו או מאיזה קופיק, או שעוד במקרה הזנב נעלם לו. וזה אנשים אינטליגנטיים שמנהלים קבינטים, שולחים מאות אלפי חיילים לעזה. רבותיי, מי שחי בלי אמונה אמור להתפוצץ. זה השיקולים? איך אמר מישהו אתמול? תגיד לי, עכשיו זה הזמן שיש כזה מצב שעם ישראל נמצא בו? הן בדרום, הן בצפון, הן במרכז באזור יהודה ושומרון, הן ביחסים עם אמריקה, גרמניה, לונדון, צרפת. וזה מעניין אותנו עכשיו, האם גדעון סער יהיה בקבינט או לא יהיה בקבינט? וכל הטריקים ואזרחי ישראל הוא מודיע יפה, כזה מה שמעניין את אזרחי ישראל בשעה 8, בשעה הידועה. זה מה שמעניין אותה לעשות את הפוליטיקות האלו, אם תהיה בפנים או לא תהיה בפנים. רבותיי, מי שחי בלי אמונה מתפוצץ מרוב מצב שהוא לא מבין איך מתנהלים פה עניינים של חיי אדם, דיני נפשות. אך אנשים עם אמונה יודעים, אין אדם לא קפץ באו מלמטה, אלא אם כן מכריזים עליו מלמעלה. יש מי שמנהל את העניינים, וכל מה שקורה בעולם זה תיאטרון בובות אחד גדול. האלף בית, היסוד הראשון של האמונה שגילה אברהם אבינו ופרסם בעולם, זה היסוד השני של אברהם. היסוד הראשון אמרנו חסד, כל היום מחפש לעשות חסד כדי לחכות את מידותיו של הקדוש ברוך הוא. הבורא נותן לו תפקודי לב תקינים, בלי שום היצרויות בשום עורק, בלי שום בעיות מסתמים, אין לו שום בעיות של קצב סדיר, לא פרפור חדרים ולא פרפור פרוזדורים. אומר אברהם אבינו, אני גם רוצה להיות דומה לו. זה נקרא בן אדם. בן אדם פירושו דומה לבורא. להיות דומה לבורא. אני אדמה לעליון. ואני רוצה לחכות אותו. אם בחוקותיי תלכו, אפשר לקרוא את זה, אם בחכותי תחכו אותי בבקשה. משום שנשמת ישראל והבורא והתורה אחד הוא. והדבר הזה הביא את אברהם אבינו ליסוד של האמונה. אברהם אבינו שאל, אם יש לי כאלה דברים, גוף כזה, שכל כזה, עיניים, אוזן, לבלב, תחול, יש לי את כל מערכות הטרסריון, מאיים דקות, מאיים גסות, רפלקס של הבנייה, של הבליעה ורפלוקסים שונים, וכל מה שצריך למען למנוע בריחת סידן ולא בריחת סחוס. רק שנייה, מי עשה את זה? אני לא מוכן להירגע. אני לא אבטר, לא רוצה כספים ולא רוצה קריירה ולא רוצה כבוד, אני רוצה לדעת מי הבעל הבית. למה הוא שם אותי פה? מי לא מת בסוף? זה מוקדם, זה מאוחר, בסוף נכנס לבור מתחת לבלוקים. מה השליות האלה? אני רוצה לדעת למה אני בו, למה אני פה. רוצה למלא את המשימה שלמענה נשלחתי לעולם. אני באתי לאסוף דולרים. או אם מישהו פה השאיר דולרים בקבר, מספרים על רייכמן שהוא ביקש להשאיר גרביים ולא הסכימו בחבר'ה קדישה, זה לא נהוג. אז הוא פתחו איזה פתק שלו ואמרו, הוא כתב שם בפתק, אחד האחים רעכים רייכמן, אני רוצה להודיע לכם, היה לנו חברה בשם אולימפיה, היינו תקופות מסוימות העשירים הכי גדולים בעולם, במקום שלישי או רביעי, אפילו גרב אחת לא נותנים לי לקחת איתי בבור. לא רק מיליוני דולרים בכל מיני מטבעות זהב למיניהם, גרב אחת ידעתי שלא ייתנו על פי הלכה להכניס שם לתוך הבור. תחשבו על זה טוב טוב, חבל על הזמן ועל הבזבוז זמן. שעון החול מתקתק והולך, אין אחד בעולם ששעון החול לא מתקתק, גם אם הוא יחיה 100 שנה, 107 שנה כמו הרב שח, אבל גם הסיום הזה הגיע. הרב שטיימן 104 שנים, גם הסיום הזה הגיע. מה השאלה? מבחינת נצח אין הבדל בין מי שחי שנה למי שחי מיליון שנה, זה כלום לעומת נצח. נצח, נצח. מה הבעיה? השתלטו על כלי התקשורת 13 מיליון אנשים שלצערנו הם תינוקות שנשבו. הם לא נשבו בעזה אצל רוצחים שפלים, הם נשבו אצל יצרים עזים שלוקחים את הנשמה ומענים אותה ולא נותנים לה אולי איזה פעולה של צדקה פעם בחודש. והנשמה זועקת, הנשמה של שר ביטחון, של יושב ראש ועדת, יושב ראש הכנסת, הנשמה של שופט עליון. אני צריכה אוכל. מה אתה שם אותי בחשיכה הזאת? תלמד מילה תורה, תורה זה אור, זה דבר השם. הנשמה נמצאת בשבי, זה המילים שהם עצמם, אחינו הטועים, מגדירים את עצמם. אנחנו תינוקות שנשבו, אנחנו לא אשמים. ודאי, גם אלה מהמאה פלוס אנשים שנמצאים בעזה גם לא אשמים שהגיעו ליישוב סעד או, או לאלומים, או דווקא משם שהם שומרי שבת לא לקחו אנשים, אבל הגיעו לבארי ולקחו אנשים נחל עוז, הם אשמים? לא אשמים, אבל אין להם אוכל. הם אוכלים את המינימום של המינימום, אם הם קיימים בכלל. רבותיי, מיליונים של תינוקות שנשבו. מנכ״ל בנק לאומי, מנכ״ל בנק דיסקו. היה תקופה כזו בעם היהודי? שהנשמה בכזאת שווי? והוא לא קולט מיהו וחושב שהוא חתיכת בשר, ורק כשהוא מסיים את החיים והוא נכנס לבור, הוא מגלה שכל הבשר הזה היה בסך הכל סרבל של אסטרונאוטים? או חליפה של צוללנים? הוא רוצה לחזור וקורע את בגדיו, קורע את שערות ראשו, ואומר, תנו לי לחזור, אני אשמע בכל הרבנים, אני אכניס לאוכל האמיתי, שזה דברי תורה ודברי מצווה. ואומרים לאדוני, גונג, נגמר המשחק, למה לא שמעת בכל הדתיים? צעקו לך יומם ולילה, דתיים, חרדים, חרדים, דתיים. אתה לא באמת נולדת בסיביר? רבותיי, אנחנו רואים את האחים שלנו, עם כל אחד אייפונו בידו, סמארטפונו בידו, חילולי שבת בידו. אנחנו בוכים. אתה חותך לעצמך את הורידים. אתה אח שלי, אתה לא סתם בולגרי או איזה מקסיקני. בולגרי ומקסיקני אסור להם לשמור שבת. ההפך, כמו שגוי של שבת חייב מיטה בידי שמיים. אבל אתה יהודי. מה קרה לך? אני אוהב אותך. בוא תקשיב מי עשה לך את הלבלב, מי ארגן לך את התרסריון, מי ארגן לך את כל הירך. רבותיי, לא היה תקופה כזו, זה ערב משיח. ומה כואב הלב שדווקא בתקופה הזו גם את אותה קבוצה קטנה, שהקבוצה הזו כן ממשיכה את המורשת של סיני 3,336 שנה, רוצים למנוע מלקיים את הדיבוק בבורא. מה, הוא לא מבין שצבא לא מתאים לאדם דתי? מה, צריך לספר מה הולך בצבא? אפילו ביחידות שקוראים להם יחידות דתיות, אני הוזמנתי לא פעם ולא פעמיים לקבוצות האלה, בחו לפניי כמעט כולם על מה שהם עוברים שם, חלק נשואים בני 23-4. מה, יש צידוק לקחת בן אדם ולעקור את דתו כדי לשים אותו? לא שמענו לא לפני הרבה זמן שכל מיני גנרלים גדולים, רמטכ"לים וראשי ממשלה הסיתו לא לבוא לצבא כשזה נוגד את העקרונות המשפטיים שלהם, ופרסמו כל כך הרבה מערכת הסברה וקמפיין של מיליונים, עשרות מיליונים, לא להתנדב ולא לבוא לצבא. זה לא המדינה שלי. כך הם צעקו. אז כשהתחיל כלום שבכלום, איזה, על מה היה מדובר? לשים שם השופטים את מאה שערים? את מה היה מדובר? לשים שם בתור שופטים את הרב שח ואת הרב קניבסקי? מה? היה מדובר לשים שופטים את הגברת ההיא, את הפרופסורית הרי, שברק לא רצה אותה. מה זה? וכבר זה לא המדינה שלנו, ולא צבא, ולא שום, לא ללכת ולהשמיץ את מדינת ישראל בעולם, שלא ישקיעו פה משקיעים השקעות כלכליות. כלומר, להחריב את המדינה, אם יש פה איזושהי שמרנות מינימלית, לא שווה כל המדינה. וכשמדובר על בני ישיבות שמביאים איתם מורשת של 3,300 שנה, ואתה רואה מה קורה לאותו אחד שהוא נכנס לצבא, הוא לא אותו בן אדם. הוא לא אותו בן אדם, הוא מתקל בחברה מעורבת. לא רק שהוא, יש פה שני דברים, גם לא תורה וגם לא מצוות. הוא מתקרר למרות שנשאר לו כיפה. יש לו קרירות בעירת שמיים. הוא מצחקק, הוא ליצן, סמארטפונו בידו, גלקסיו בידו. איך אפשר לדרוש לשנות את האישיות של האדם? להפך. אנחנו באים ואומרים, תבואו אתם לישיבות, אנחנו נבוא ראשונים לצבא, אנחנו רוצים להתחמק מעול? לא משמיעים אפילו את הדעה, למה האנשים האלה לא רוצים לבוא? מה, הם אגואיסטים? במקרה כל המתנדבים, כמעט כל המתנדבים בזקה, באצולה, באיחוד הצלה, ביד שרה, עזר מציון, הם במקרה דתיים וחרדים? רבותיי, זה נובע מי, ככה זה נשמע בתקשורת, קבוצת אגואיסטים. הרכים יצאו למלחמה ואנחנו... רבותיי, תן לי לדבר אפילו לא מאפשרים. ורצים לגדולי הדור, ברחוב רוקח, ושם ברחוב, כלשהו בבני ברק, ומפגינים מול הבית שלו, יהודי זקן בן 94, שממשיך את המסורת של 3,000 שנה. רבותיי, אנחנו צריכים רק להתפלל עליכנו. זה הקשר בין פורים לפסח. פורים קבלת התורה והתפילה. פסח זה נושא של אישור הפה. האישור היה בזה שויצעקו בני ישראל אל האלוקים, ותעל שבתם אל האלוקים מן העבודה. זה היה היסוד של פסח. הפה מדבר לעניין, יודע מה כוחה של תפילה. חיבור של תורה ותפילה, זה הסמכה של גאולת פורים לגאולת פסח. רבי שנראה כבר את הגאולה בקרוב, ואנחנו נתחזק ונראה את השמחה התמידית בעם ישראל, אמן ואמן.
האזנתם לשיחתו של הרב מנחם שטיין.